שלום לכולם. כמו את כל השיעורים אני אפתח בדבר קטן של מורנו הרב עמיטל, שנתבקש לישיבה של מעלה. סיפור שסיפר לנו ושמאוד אפיין את אישיותו. חותנו, הרב צבי יהודה רפאל מלצר, זכר צדיק לברכה, היה פעם בטיפול שיניים, טיפול שורש מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד כואב, ממש ביסודות של השן, ורצו כמובן להרדים לו את זה, והוא סרב לקבל זריקת הרדמה. שאלו אותו מדוע, אז הוא אמר, הבעיה בכאב זה לא הכאב, אלא זה הפחד מן הכאב. כלומר, הפחד שאדם מפחד מן הכאב, אסור לפחד מאיש, אלא רק מן הקדוש ברוך הוא, אינני מוכן לפחד, ומותח בצורה כזאת. למותר לציין שהאמירה לא תגורו מפני איש אפיינה את רבנו, אני חושב יותר מאשר הרבה אנשים אחרים, ויהי זכרו ברוך. אנחנו שווים למלחמת האי שהיינו בה. ביקשתי באתר באינטרנט, ביקשתי מאנשים לקרוא לפני כן את הפרקים על המלחמה, כיוון שמסתם האלה שקראו אולי קצת שכחו, אולי חלק מהם, ושלא לבייש את מי שאין לו, אנחנו לא נקרא עכשיו, זה פרקים גדולים, אבל אני אתאר בקצרה את המלחמה, מי שמכיר אותה היטב, שיסלח לי על הטרחה בחמש הדקות הבאות. במלחמה ביריחו נאמר שאחן מעל בחרם ולקח שם לשון ארגמן ולקח שם כמה דברי זהב והחביא באוהלו וחרף השם בישראל, איש לא ידע על זה. ואחרי המלחמה ביריחו בפרק ז' בספר יהושע, שולח יהושע מרגלים לאי. המרגלים חוזרים עם אופטימיות שבדיעבד ניתן להגדיר אותה כאופטימיות מופרזת, וכתוב שם בפרק ז' פסוק ג', וישוב אל יהושע ויאמרו אליו, על יער על כל העם, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש, יעלו ויקו את האי, אל תיגע שמה את כל העם, כי מעט המה. ובכן, עיר קטנה, מציעים לא להטריח את כל העם לעלות, די ב-2,000-3,000 איש. עלו באמת 3,000 איש, וכתוב, ויקום מהם אנשי האי כ-36 איש, וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לב העם, ויהי למים. פה אולי נקרא רק פסוקים בודדים, ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול, אני בפרק ז' פסוק ו', ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון אדוני עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו עפר על ראשם. ויאמר יהושע, אדוני אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולהועלנו ונשב בעבר הירדן. מי אדוני? מה אמר אחרי אשר עפר ישראל עורף לפני אויבה, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו, והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? כאן מספר לו הקדוש ברוך הוא על החטא של אחן חטא ישראל וגם עבו את בריתי אשר ציוויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כיחשו וגם שמו בכליהם. ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם עורף, יפנו לפני אויביהם כי היו לחרם. לא אוסיף להיות עמכם אם לא תשמידו החרם מקרבכם. אז באמת מתחיל ברור על ידי גורל, על פי השם. אחן עולה בגורל, הוא עצמו מודה שהוא לקח אדרת שינער, 200 שקלים כסף, לשון זהב אחד, 50 וכולי. אומרים לו, מאחרתנו יעקורך השם היום הזה, וסוקלים אותו בעמק אחור. ואז יוצאים למלחמת האי השנייה. כתוב, ויאמר אדוני ליהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי האי, ראה נתתי בידך את מלך האי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. תחילת פרק ח'. ועשית לאי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק שללה ובהמתה תבוזו לכם, שים לך עורב לעיר מאחריה. ויקום יהושע וכל עם המלחמה על עלות האי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל וישלחם לילה. שולח אותם כעורב.
ואומר להם, ואני וכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם, ויצאו אחרינו עד עתיקנו אותה מן העיר, כי אמרו נסים לפנינו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם. ואז הוא אומר, כשאנחנו ננוס מלפניהם, אתם תקומו והורשתם את העיר. בסופו של דבר קורה שם דבר טיפה יותר מסובך, וכתוב, ויקח כ5,000 איש וישם אותם עורב בין בית אל ובין העי מים לעי. ומופיע כמובן גם העורב שדיברנו עליו מקודם של 30,000 איש. לא ברור מה היחס בין עורב של 30,000 איש ל-5,000 איש. כמובן קורץ לכל מי שרוצה להגיד שהיו פה שתי גרסאות, אחת בעד יהושע ואחת נגד יהושע, ומלחמה של עורכי מקרא, קורץ מאוד לסיפור הזה. אנחנו נעסוק בשאלת שני העורבים, כאמור עורב אחד בין 30,000 איש, העורב העיקרי, ועורב נוסף בין 5,000 איש, שגם המפרשים התחבטו מאוד, לא מכיר שמצאו תשובה שהתקבלה על דעתי לשאלה הזאת. אבל כאמור, זאת שאלה מאוד מאוד משנית. אני רוצה לעסוק בשתי שאלות עיקריות במלחמת העי. בסופו של דבר, כמובן, הורישו את העי, שרפו אותה באש, ויקו אותם את בלתי ישיר לסריד ופליט, וישרוף יהושע את העי, וישימי התל עולם שממה עד היום הזה. שתי השאלות שעולות מיד מהסיפור הזה, שאלה ראשונה כמובן, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. האם ייתכן שאדם אחד לקח בחשאי מעל בחרם ולקח לאוהלו, ובגלל דבר כזה הייתה מכה במלחמה הראשונה, הובסו, היו שם כ-36 הרוגים. חז"ל טיפלו מה זה כ-36, אתה אומר כ-100, אז אני מבין, זה 98 או זה 102. אבל אתה אומר כ-36, אז מה זה 34, 38, אז תכתוב 34 או תכתוב 38. כן? בסדר, חז"ל טיפלו בשאלה הזאת, לא נטפל בה עכשיו. בואו נגיד נהרגו 36 אנשים, זאת הייתה תבוסה, מה גודל התבוסה שבזה אנחנו ננתח לקראת סוף השיעור. בעזרת השם, אם לא יבואו להפסיק אותנו בחצי השיעור, כמו שתמיד עושים לי. אבל זאת שאלה אחת שאני רוצה לטפל בה. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אני בטוח שבבית משפטו של כבוד חבר בית המשפט העליון, לא אוהב שקוראים לו השופט העליון, משפט כזה לא היה עובר. שבא לכבדנו בנוכחותו. בסדר. השאלה השנייה שמתבקשת מכאן, אם זאת הייתה כל הבעיה, הייתי מצפה לתגובה של הקדוש ברוך הוא מסוג מלחמה שאירע בספר מלכים בין אחאב לבין בן הדד. מלחמה שלכאורה לא שייכת אלינו, חוץ מאשר דבר אחד. נעיין רגע אחד בפרק כף, מלכים א'. שם הייתה מלחמה גדולה, ובמפתיע, לפחות בעיניים של גויים במפתיע, אחאב עם צבא מדולדל וקטן ניצח את מלך ארם, שהיו עמו 32 צבאות. לא פחות מ-32 צבאות היו עם מלך ארם, ואחאב במפתיע ניצח אותו על פי דברי הנביא. ואז כתוב בפרק כף פסוק כף ג', ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אל מלך ארם, אלוהי הרים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשה, הסר המלכים איש ממקומו, ושים פחות תחתיהם, ואתה תמנה לך חיל כחיל הנופל מאותך, וסוס כסוס, ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור, אם לא נחזק מהם, וישמע לכולם ויעש כן. הם הוגרו גם במלחמה השנייה, אבל לא זה מה שחשוב לנו, חשוב לנו הלך החשיבה שהוא מאוד הגיוני. עבדי מלך ארם ראו את המלחמה כמלחמה דתית,
ואמרו, הם ניצחו אותנו כי אלוהיהם הוא אלוהי הרים. אנחנו נלחם איתם במישור, שם אלוהיהם לא יודע להילחם. מה תהיה הראיה לכך? תיקח חיל כאותו מספר שהיה לך. לכאורה, היינו מצפים מאדם שהפסיד במלחמה, תיקח חיל גדול פי שלוש, ואז תנצח אותם. כיוון שלמלחמה הייתה משמעות דתית, אמרו, אל תיקח חייל אחד יותר. היו לך איקס חיילים, תיקח איקס חיילים. וניווכח שאלוהינו שיודע לעבוד יותר טוב במישור, ינצח אותם במישור, וזאת תהיה הראיה הדתית שאלוהינו הוא אלוהי הרים. ולכן אל תיקח יותר. מבחינת תגובה דתית, הייתי מצפה אותו דבר בעין. אם הבעיה הייתה העובדה שהחן מעל בחרב, אז מה צריכה להיות תשובתו של הקדוש ברוך הוא? קודם כל תבערו את החרב מקרבכם, אחר כך תיקח 3,000 איש ותנצח. הקדוש ברוך הוא נותן כאן מסר שהייתי מגדיר אותו מסר מטושטש, מסר שעובד על שני מוקדים. עובד על המוקד הדתי ואומר, אתם חייבים לבער את החרב מקרבכם. עובד על המוקד הצבאי הפשוט, שהיה אומר כל אדם חילוני לחלוטין, הוא אומר, תשמע, שלחת 3,000 איש, זה לא מספיק, תיקח איתך את כל עם המלחמה ותשים עורבים, ושימו לב לדבר המוזר הזה. מי אומר לו, שים לך עורב מאחורי העיר? הקדוש ברוך הוא. זה כבר חידוש, שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו גם אילו תרגילים צבאיים לעשות, יוביל אותנו תכף בשמאל ימין. הקדוש ברוך הוא, היינו מצפים, ייתן את המתווה הרוחני. איך לנהל את המלחמה, זוהי דרכו של בשר ודם. והקדוש ברוך הוא זה שאומר לו, שים לך עורף מאחורי העיר. בסופו של דבר, תעלה השאלה, ובכן כאשר ניצחנו במלחמה השנייה, מחמת מה ניצחנו? כיוון ששלחנו צבא יותר גדול? או כיוון ששמענו בכל השם וביארנו את החרם מקרבנו? כן, ואז לא תהיה תשובה ברורה לשאלה הזאת. לדבר הזה אני רוצה לתת שתי תשובות. תשובה אחת פשוטה יותר, מקובלת יותר, ואם יהיה איזשהו חידוש בדברים שלנו, זה רק יהיה בפירוט, בהוספת דוגמאות, ובעוד כמה הבחנות, ותשובה שנייה ניתן בכיוון קצת אחר. התשובה הפשוטה שאמורה להיות, היא קשר שאנחנו צריכים לחפש בין אחרי כל בכל, לגבי השאלה הראשונה, הבנה שחטא אחן כנראה קשור גם בחטא המרגלים. חטא המרגלים, אינני מתכוון כאן למרגלים במדבר, אני מתכוון לחטא המרגלים כאן, שפעלו בדיוק הפוך מהמרגלים במדבר. המרגלים במדבר אמרו יותר מדי קשה, המרגלים כאן, החטא שלהם היה שאמרו יותר מדי קל. כן? אבל כשאני מתייחס לחטא המרגלים, אני מתייחס כרגע לחטא המרגלים שלנו, כנראה יש איזשהו קשר בין שני החטאים. ואם יש קשר בין שני החטאים, כיוון שיש קשר בין פעולת הריגול לבין כלל העם ולבין החלטות של יהושע, אז יש כנראה קשר בין חטא אחן לבין יהושע. כנראה גם יהושע חטא. באמת, מהנימה שהקדוש ברוך הוא פונה אליו, אני רק יכול להגיד לא נעים. ויאמר אדוני אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עבור את ביתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו מכליהם, מה כבר עשו? גם וגם 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 וגם. איש אחד חטא, ואתה אומר גם וגם 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 וגם. משמע החטא נרחב יותר, משמע החטא. זה כמו חבל, כשאנחנו מנערים חבל, אז אתה נותן ניור חזק בקצה אחד, הקצה השני יכול להיות 50 מטר, זה נוגע גם אליו. יש לנו תנועה גלית כזאת שעוברת מצד אחד של החבל אל כולו, ודבר כזה שאנחנו מגלים את קצה הקרחון שלו, וקצה הקרחון שלו הוא אחן, כנראה מתחיל ביהושע. כנראה מתחיל ביהושע. יש סיפור ידוע על רב חיים מבריסק, כן, שחש בעיניו, והרופא אמר לו לצמצם את שעות לימודו מ-18 שעות ביום ל-12 שעות ביום, אחרת חלילה יחלה בעיניו, והוא סרב לעשות את זה. שאלו אותו מדוע, הוא אמר, אם אני אלמד רק 12 שעות ביום, הבן של הרוקח ישתמד. וכולם מבינים, כן, אני לומד 18 שעות ביום, תלמידי החכמים לומדים 12.
אז בלבטים לומדים רק שעתיים. אז יהודים פשוטים לפחות באים לבית כנסת. אז הרוקח מגיע לבית כנסת לפחות ביום כיפור. הבן שלו שאפילו ביום כיפור לא מגיע לבית כנסת, לפחות הוא יהודי. אבל אם אני יוריד, כולם יורידו, הבן של הרוקח ישתמד. סיפור ידוע. כלומר, כאן גם כן, יש איזשהו חטא שאנחנו צריכים לראות אותו, מתחיל ביהושע, יהושע הוא הרב חיים מבריסק בנמשל, והבן של הרוקח זה אחן, כן? כלומר, וזה מגיע עד שם. השאלה מה החטא ומה הקשר, ואיך החטא הזה נוגע לכלל האומה, ואיך החטא הזה נוגע לניהול המלחמה. לצורך העניין דומה שאין בעיה להקים ועדת חקירה, ושלא כוועדת החקירה, שאתמול לשמחתנו הגיע בעצם למסקנות, הייתי אומר שיותר החמיאו מאשר באו בביקורת, והביקורת הייתה עניינית וקטנה, אני חושב שוועדת החקירה שאנחנו נקים, תמצא חן בעיני התקשורת, שהייתה היום מאוכזבת מאוד, מוועדת החקירה של גיורא אילנד. ואני חושב שאלה גדולה. יש כללים בכיבוש עיר. אם אנחנו מדברים על היקף עיר, בתורת הלחימה. מספר הלוחמים המקיפים צריך להיות פי 10 מאלה שנמצאים בתוך העיר. כיבוש בהסתערות, פי כמה? קצת פחות. כאן מדובר על עיר של 12,000 איש. אז נגיד 12,000 איש ואישה, נגיד 6,000 גברים. עיר מבוצרת. אתה שולח נגדה 3,000 איש? אתה נפלת על הראש? סליחה? 3,000 איש אתה שולח כנגד עיר של 12,000 איש? ככה יוצאים למלחמה? זה הרבה יותר מאשר מחדל. והשאלה יהושע שפיקח היה, איך דבר כזה קרה? אין ספק שהתשובה היא מלחמת יריחו. מלחמת יריחו. מלחמת יריחו היו שתי בעיות. בעיה אחת מופיעה לנו לאורך כל ספר דברים. שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גדועים, גויים גדולים ועצומים ממכה, עם גדול ורם, בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתייצב לפני בני ענק. כל ספר דברים משה רבינו מכין אותם כדי שלא יקרה חלילה מה שקרה פיק הברכיים שקרה בחטא המרגלים. עם אמירה ברורה של משה, משה חוזר על המילים שאמרו המרגלים. ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים. משה רבינו חוזר ולמרות זאת אומר לא לפחד. ועם מתכונן ומתכונן ומבחינה נפשית למלחמה העזה והקשה מול הכנעני כאן בארץ, ופתאום ברגע האחרון מה אומרים להם? להסתובב 7 ימים עם שופרות, החומה נפלה וכולם נכנסו. שמעתי פעם על מקרה באיזושהי תחרות ספורט, על איזה מרים משקלות, אבל מרים משקלות אולימפי, שבא להרים את המשקל הכבד והתברר ששמו לו שם משהו כזה חלול ומקרטון ואני לא יודע מה. כשהוא הרים את זה, הוא קיבל התקף לב ונפטר. אני לא צוחק. בן אדם התכונן להרים משהו מאוד 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 כבד ופתאום העסק הזה, כל המאמץ, איפה שהוא נשפך. יריחו הלכה כל כך בקלות. והכל נראה כל כך פשוט, שממהלך הרוחות, הלך הרוחות אחרי יריחו, מביא אותנו באמת למסקנת המרגלים כאן. כן, וישוב יהושע ויאמרו אליו, עלייה על כל העם כ-2,000 או כ-3,000, אל תיגע שמה את כל העם כי מעט הם. התחושה, הכיבוש הולך בקלות. זה באמת הכיבוש היה קל, אבל בעיקר אחרי ההכנות הנפשיות של מה שאמר משה רבנו, לבוא לרשת גויים ועם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתייצב לפני בני ענק, כשאחרי ההכנות האלה באה מלחמה כל כך קלה, זה היה אירוע של התקף לב מהסוג שסיפרנו קודם, וזה מין תחושה, רגע, בעצם כל העסק הזה הוא משחק ילדים, ואנחנו נשלח 3,000 איש, ואנחנו נשב כאן ועל זרי דפנה. ואז קורה מה שקורה. יש פה עוד כמה קשישים בגיל שלי, ואני מתאר לעצמי שכולם מבינים למה אני רומז. התחושה של ערב מלחמת ששת הימים, שכאן במדינת ישראל אמרו לנו, תשלחו לפחות את הילדים לחוץ לארץ. לא לי אמרו את זה, כי אני הייתי עוד מהצעירים, תשלחו לפחות את הילדים לחוץ לארץ, שהם לפחות ישרדו. זאת הייתה כאן התחושה ערב מלחמת ששת הימים. מיכאל בר זוהר כותב בספרו שבכנסת דובר על 100,000 הרוגים. אנשי הרבנות הצבאית קידשו את הגנים הציבוריים בתל אביב כבתי קברות לשעת חירום. התוצר, מלחמה של 6 ימים, כואב על כל הרוג, אבל בכל אופן, כשהדבר הסתיים ב-700 ומשהו הרוגים, בהתחלה היו 679, התברר שזה 700 ומשהו, הייתה תחושה שהעסק הולך בקלות, שהערבים הם לא צבא, והבדיחה שהלכה אז בכל העולם, כן, זה שייצרו מכונית שנוסעת מאוד מאוד מהר, ששני הגלגלים הקדמיים של המצרים ושני הגלגלים האחוריים ישראלים. אז המכונית טסה מהר, אלה בורחים ואלה רודפים. אבל הייתה תחושה של משהו שהולך בקלות. תקופה שאני הייתי בצהל, זאת התקופה שבין שתי שהייתי בסדיר, זאת התקופה בין שתי המלחמות, כשמפקד רצה להעליב חייל, כולם, זה היה משפט המפתח. יש לנו מזל שאנחנו נלחמים נגד הערבים, אחרת מה צהל היה עושה עם חיילים כמוך. זה היה המשפט. התוצר היה מלחמת יום הכיפורים. ושוב, טעות של מודיעין. סבירות נמוכה. זה מה שקרה כאן, ואני עובר עכשיו לאחן. מה משמעות חטאו של אחן? התפיסה המקובלת, ויש לה על מה לסמוך במקראות, אנחנו לא ננתח עכשיו את חטא אחן מפאת קוצר הזמן, אבל אני רק אומר, תפיסה מקובלת ויש לה בהחלט משמעות במקראות. יהושע אומר, אולי בכל אופן נקרא רק מילה אחת, נקרא בפרק ו' פסוק י' ח', זה סוף מלחמת יריחו. ורק אתם שמרו מן החרם, פתחרים ולקחתם את החרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם ואחרתם אותו. שימו לב את המילה ואחרתם אותו, היא נאמרה עוד קודם. אחר כך אחן נקרא בדברי הימים אחר, אחר אוכר ישראל. וכל כזב וזהב וכלי נחושת וברזל קודש הוא לאדוני, אוצר אדוני יבוא. משמע מכאן, המעילה של אחן הייתה בעצם מעילה כמו מעילה שמביאים אליה קורבן מעילה. כלומר, אדם שמועל ברכוש שנועד להיות רכושו של הקדוש ברוך הוא, כמו אדם שגונב מכספי המקדש. כיוון שהכל היה צריך לבוא אל אוצר השם, מדוע הכל היה צריך לבוא אל אוצר השם? זה די ברור, יש לנו דבר כזה במלחמת הכנעני מלך ערד, שישראל נדרו אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם, אחרמתי את עריהם, הכוונה להיות קודש להשם. וההבנה של העניין היא פשוטה. מי בעצם נלחם ביריחו? הקדוש ברוך הוא, זאת הייתה מלחמה שנעשתה בדרך נס. עם ישראל תקע בשפרות והקדוש ברוך הוא נלחם. ממילא, מי זכאי לקבל את השלל? הקדוש ברוך הוא. מי שלוקח משללו של הקדוש ברוך הוא בגדר מועל. אבל מעבר לעובדה שהוא בגדר מועל, מנסרת כאן התחושה, אנחנו ניצחנו. הניצחון הוא שלנו. אני הייתי לוחם מפואר ביריחו, ואני ניצחתי, לכן אני אקח חלק מהשלב. יש כאן אם כן מעילה בשם השם, והתחושה הזאת, אנחנו ניצחנו, אז לנו זה הלך בקלות, אנחנו ננצח גם במלחמה השנייה. ולכן יש קשר בין האווירה שהסתררה במחנה ישראל, הניצחון הוא ניצחון שלנו, לבין חטא אחן. ולכן חטא אחן זה כמו שמגדיר הקדוש ברוך הוא חטא ישראל וגם 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 ובעצם כל ישראל חטאו. הגמרא, וכך עולה בפוסקים כולם, ולדבר הזה גם יש סימוכין מן הפסוקים, הגמרא במסכת סנהדרין לומדת את חטא הלקיחה מן החרם בדרך שונה. למעשה, הגמרא גם מעלה אשמה כלפי יהושע. אשמה אחרת ממה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מי השם בחרם הזה? אתה, למה? למה החרמת? בעצם זה חרם שגזר יהושע, עולה מן הגמרא שזה לא היה על פי הדיבור. אפשר להוכיח את דרכה זאת של הגמרא מהקבלה למלחמת מחמס של שאול, שם אומר יונתן על שאול, אחר אבי את הארץ, בגלל השבוע שהוא השביע את העם שלו לאכול. גם כאן יהושע השם, בכך שהוא השביע את העם. אין מדובר כאן אם כן על חרם דתי, אלא מדובר פה על חרם מסיבה אחרת. ומה היא? יש בעיה אמיתית עם לקיחת שלל. צריך לדעת את זה. יש בעיה אמיתית עם לקיחת שלל. ולצורך העניין אני רוצה להשוות את זה למלחמה מפורסמת מאוד, והיא המלחמה שנלחמו היהודים בשונאיהם בי' ג' באדר, מגילת אסתר, ויקו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, וכולי וכולי, וכתוב 50,000 ובביזה לא שלחו ידם. טוב, שיחות מוסר, שזה לא מוסרי, לגוע בשלל האויב, אני מכיר הרבה. אני חושב שזה דבר שאיננו נכון, אני חושב שזה ודאי לא דרכו של המקרא. והמקרא אומר, ואכלת שלל אויביך בכל מקום, ואם מותר להרוג אותם, אז גם הדבר הזה הותר. אני מעריך שובביזה לא שלחו את ידם, קשור שם למשמעת צבאית, חריפה מאוד שהייתה. אני מזכיר שנאמר כי נפל פחד מרדכי עליהם. מרדכי ניהל שם את המלחמה הזאת ביד חזקה ובזרוע נטויה. זאת הייתה מלחמה, אני חושב שהפסוק הזה בא לתאר עד כמה המלחמה הייתה מלחמה קריטית וקשה. זאת לא הייתה מלחמה שאתה בא, הורג את האויב ויש לך איזושהי קייטנה ואתה לוקח את השלל. מלחמה שנהרגו 75,000 אויבים, זאת מלחמה שכנראה ההתנפלות על היהודים הייתה התנפלות גדולה מאוד. והישועה שהייתה במלחמה, עברתי למלחמת הפורים, הייתה כנראה ישועה גדולה מאוד, ולא דבר מובן מאליו. וביזה לא שלחו את ידם, פירוש הדברים, כולם היו צריכים להילחם, וכולם היו צריכים להישמע לפקודות, ואף אחד לא היה לו זמן, ואוי ואבוי למי שמצא לו זמן, להתחיל לחטט בשלל האויב. לא היה זמן להתעסק עם זה. ואוי ואבוי אם יש זמן. מלחמת המלאק, הדוגמה הברורה ביותר, שברגע שלקחו מן השלל, פסקה המלחמה ולא הכריתו את המלאק. כתב על זה מורי ורבי הרבי יואל בן נון, מאמר חשוב מאוד בשם מסע הגג, מגדים זין, ושם הדברים מוכחים היטב. שאול לא השמיד את המלאק, המלאק נשאר על כל המדבר, דבר שאנחנו אולי נזכיר אותו גם בשיעור בעזרת השם מחרתיים, שנדבר על מלחמות שאול, אבל הוא השאיר את כל צבא המלאק במדבר, זה לא נכון שנשאר רק הגג, דוד המלך נלחם נגד מאות ואלפי עמלקים. ממלחמת חורמה שהוא עושה בהם שרדו 400 איש. תנסו לחשוב כמה היו שם. שאול לא השמיד את עמלק. למה? כי התחילו לקחת שלל. למה התחילו לקחת שלל? בגלל שהוא לקח שלל. איזה שלל הוא לקח? הוא לקח את הגג. כולם ראו שהוא לקח את הגג, כל אחד התחיל לקחת שלל כשהוא הגיע לעיר עמלק. מה העיר עמלק? מקובל שמדובר על תל שרוכן. היום מי שעושה את הטיול במסלול נחל הבשור, עוברים אותו, כדאי לעלות למעלה ולראות אותו. מקובל שזה היה תל שרוכן, יש אומרים שזה תל משוש, נמצא מצפון לדימונה, פחות או יותר, מצפון מערב לדימונה, פחות או יותר. לא אכנס לשאלה איפה זה, שאול הגיע רק עד עיר עמלק. עמלק היה פזור על כל המדבר, היה צריך לשלוח צבא על כל המדבר, אבל הוא הגיע לעיר עמלק, אנשים התחילו לקחת שלל, ברור לכולם שכשאחד יוצא מהמלחמה בעיר עמלק עם שני כבשים, ואחד יוצא עם גמל, ואחד יוצא עם חמור, ואחד יוצא עם טלוויזיה על הגב, ולא אכפת לי מה, אתם מבינים איך המלחמה יכולה להימשך? היא לא יכולה להימשך. שזה רץ עם שני הכבשים שלו, וזה רץ עם, אני יודע, עם השק אורז שהוא לקח, מלחמה ככה לא יכולה להימשך. לא בא בחשבון. ולקיחת שלל במלחמה, מותר לקחת שלל, אבל רק אחרי שהכל מסתיים.
אחרי שהכל מסתיים, אחרי שהיו חגמה, אחרי שסיימו את הכל, שם אפשר להתחיל לקחת שלל. כאן זה נלקח תוך כדי לחימה, בגלל שהייתה הרגשה, אני אלך לאוהל שלי ואחביא את זה שם, המלחמה מתנהלת כאן בקלות. המלחמה איננה מתנהלת בקלות. ואם אנשים לוקחים שלל, ואנשים הופכים להיות אספסוף של בוזזים, ככה לא יוכלו לנהל את המלחמה בארץ ישראל. והתחושה של מלחמה שהלכה בקלות, היא הביאה לטעות בהערכה המודיעינית שהייתה כאן. ולכן התשובה הייתה, כמובן, לא רק ביאור אחן, או במושגים שלנו, לא רק פיתורי השין ג', אלא התשובה הייתה צריכה להיות תשובה מלאה. וקודם כל, מה שאמרו חז"ל, קום למה זה אתה נופל על פניך, שם נאמר רש"י מזכיר את זה גם בתורה, אתה יושב כאן ומשלח את בניי למלחמה, לא כך אמרתי למשה רבך, כי הוא יעבור לפני העם הזה, אם יעבור לפניהם ינחלו, ואם לא יעבור לפניהם לא ינחלו. וכאן אני רוצה שוב לחזור ולראות גם את המשמעות הדתית של העניין, ולא רק את המשמעות הצבאית. שלחו למלחמה 3,000 איש, מי נשאר במחנה? כמובן גם יהושע, נכון? יהושע, כל הזקנים, 3,000 איש שלחו. יהושע נשאר עם כל העם. נשאר יהושע, נשארו הזקנים. עכשיו, תגידו, יגיד לי הקהל הקדוש, מי עוד נשאר במחנה? סליחה? אהרון ברית השם. אני מזכיר לכם את חטא המעפילים. כן, כתוב ולא שמואל משה ויעפילו, ואהרון ברית השם הוא משה, לא משהו מקרב המחנה. ובכן, גם אהרון ברית השם ודאי נשאר יחד עם יהושע, נכון? אם המחנה לא עולה אלא עולים אנשים, כלומר, יוצאים למלחמה גם בלי אהרון ברית השם. אנחנו מסוגלים, וזה קל, וזה פשוט. לא צריכים את אהרון ברית השם, לא צריכים להטריח אותו. וכאן אנחנו כבר מגיעים גם למשמעות הדתית, והכל מחובר ומשולב זה עם זה. הקדוש ברוך הוא תופס את יהושע. אומר לו את הדברים הבאים. שוב נקרא את הפסוקים שראינו מקודם. פרק ח' ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי העיר, נתתי בידך את מלך העיר ואת עמו ואת עירו ואת ארצו, ועשית לעיר ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק שללה ובהמתה, תבוזו לכם, שים לך עורב לעיר מאחריה. כולם צריכים לעלות. שוב אני רוצה לגעת בנקודה אחת עוד קודם. אומר לו כאן הקדוש ברוך הוא, אל תירא ואל תחת, שימו לב למה שעושה שם יהושע. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני אהרון השם עד הערב, ובזקני ישראל, ועלו עפר הראשה. יהושע אומר כאן דברים לא פחות ולא יותר. למה העברת העביר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו ולא הועלנו ונשב בעבר הירדן? אם זה לא חטא המרגלים, עכשיו אני מתייחס לחטא המרגלים הראשון, במדבר. קראתי בפרק ז', פסוקים ו' ז'. בסדר? פרק ז', פסוקים ו' ז', שוב נקרא, שכחתי להגיד מקודם, פרק ז', פסוק ז', ויאמר יהושע, אדוני אלוהים, למה העברת העביר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו ולעורנו בנשב בעבר הירדן. בסדר? זה ממש נראה כמו חטא המרגלים הראשון. חז"ל אמרו על הפסוק הזה דברים קשים ואנחנו נצטרך לגוע בהם. רגע, רק נפתח את הפצע, נחבוש אותו בהמשך. אבל חז"ל אומרים על הדבר הזה דבר נורא. בפרשת ויתחנן, כתוב ויתחנן אל השם, בעת ההיא לאמור. אומר המדרש, מדרש רבה כאן, הדאוד הכתיב, תחנונים ידבר רש ועשיר יענה הזאת. תחנונים ידבר רש, זה משה. הקדוש ברוך הוא, הוא רש, הוא אני. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו להיכנס לארץ, והוא ויתחנן, הוא מתחנן. והשיר יענה הזאת, זה יהושע. לא יודע כמה כסף היה ליהושע, אבל יהושע קיבל את הזכות להיכנס לארץ ישראל, הוא עשיר. והוא עונה לקדוש ברוך הוא הזאת, ואומר, רגע, בעצם אולי היה טוב אם היינו נשארים מעבר לירדן. מה קורה פה? אנחנו נצטרך לעמוד גם על זה, אבל אני רוצה כרגע לעמוד רק על נקודה אחת. על הבעיה בתנועה הקיצונית הזאת. שאו שאתה בטוח לגמרי שהכל קל, ואחרי שהרגו לך 30 איש, 36 איש, אתה אומר, רגע, בעצם אולי נשב מעבר לירדן, פן יבואו ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מקרב הארץ. כמה קשה להימצא בנקודה האמצעית,
של הידיעה, זה באמת קשה, זה באמת לא פשוט. ואם הצלחנו, הודו להשם כי טוב. מאוד מאוד קשה להימצא בנקודה הזאת. ושוב אני מזכיר גם אותנו אחרי מלחמת ששת הימים. שהכל היה פשוט פתאום כמה קל להילחם נגד הערבים. יהושע עומד בפני הבעיה הזאת, פתחנו כאן פצע קשה מאוד לגבי יהושע, אנחנו נצטרך לחבוש אותו בהמשך. הקדוש ברוך אומר לו, שים לך עורב מאחורי העיר. אני רוצה לעזוב לרגע את הפרשה הזאת, לעבור לפרשה אחרת, פרשה שיש שם קושייה גדולה, אמר שכתבתי, נתתי עליה 4 תשובות, אני רוצה להתמקד בתשובה אחת שקשורה אלינו. תשובה קצת מרגיזה. אבל לפני שאני אומר את התשובה המרגיזה, מן הראוי שאני אגיד את השאלה, לכאורה. פילגש בגבעה. התנהלה מלחמה עם הרבה מאוד הקבלות למלחמת האי, אבל אני רוצה לעמוד שם בגלל ששם הדברים נראים בצורה עקרונית יותר. גם שם עולות שתי שאלות. שאלה אחת, העם רצה לנקום את כבודה של הפילגש, העם צדק. מדוע ביומיים הראשונים עם ישראל הוקה פעמיים, והמחיר היה לא 36 איש, אלא 40,000 איש נהרגו ביומיים הראשונים של המלחמה. משבטי ישראל. 40,000 איש הוקו ביומיים הראשונים. השאלה הזאת כבדה שבעתיים, כיוון ששאלו באורים ותומים, והקדוש ברוך הוא אמר להם לעלות. אמר להם גם איך לעלות, אמר להם שיהודה יעלה ראשון. שואלים באורים ותומים, הקדוש ברוך הוא אומר לעלות למלחמה, ההבנה הפשוטה, תעלו למלחמה ואני אעזור לכם, ואני אגבה אתכם. עולים למלחמה יום אחד, הוקו 22,000 איש. שואלים ביום השני, לעלות או לא לעלות, ויאמר השם עלו אליו. ואז הוקו עוד 18,000 איש. מה קורה פה? האורים ואדומים שיקרו? אני אומר, יש גם תשובות אחרות לשאלה הזאת. אני עצמי כתבתי 4 תשובות, אני רוצה להתרכז כרגע באחת. מקובל לומר שלא שאלו את השאלה הנכונה ביום הראשון. שאלו מי יעלה לנו, מי אמר לכם בכלל שצריכים לעלות למלחמה. לא שאלו את השאלה הנכונה. אז הקדוש אמר, מי יעלה? יעלה יהודה. ביום השני, סוף כל סוף שאלו, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, אומרים המפרשים, גם זה לא שאלה נכונה. כי היו צריכים לשאול, האוסיף לגשת עם אחדל. ביום השלישי אמרו, האוסיף לגשת עם אחדל, אז ענה לה. אני יודע, ככה ככה. אני הייתי מעדיף לומר, לולי דברי המפרשים, שהבעיה לא הייתה בשאלה. השאלה, הבעיה הייתה בהבנת התשובה. אני אסביר את דבריי. נראה רגע אחד לסיפור שם, פרק כף בספר שופטים. נקרא מפסוק י' ד'. פסוק י' ד' מתחילה, פרק כף פסוק י' ד'. ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל. והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מההרים 26,000 איש שולף חרב לבד מיושבי הגדה, התפקדו 700 איש בחור מכל העם הזה, 700 איש בחור יתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל השערה ולא יחטיא. ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה, ויעלו ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו ואלוהים ויאמרו בני ישראל מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין, ויאמר אדוני יהודה בתחילה. ויקום בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין מן הגבעה וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. ויתחזק העם איש ישראל ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל ויבכו לפני אדוני עד הערב וישאלו ואדוני לאמור האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי ויאמר אדוני אלו אליו. ויקרבו בני ישראל לבני בנימין ביום השני ויצא בנימין לקראתה מן הגבעה ביום השני וישחית בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה כולל שולפי חרב. ואלו כבני ישראל לכל העם, ויבואו בית אל, ויבכו וישבו שם לפני אדוני, ויסובו ביום עד ערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. ביום השלישי ניצחו. אני רוצה לשאול כאן שאלה. מה הייתם אומרים מבחינת הסברה? יש לנו כאן 26 אלף איש ומולם 400 אלף איש. מי אמור לנצח? בוודאי שה-26 אלף איש. אם היו מבקשים ממני לתת תחזית מלחמה, אני הייתי נותן בדיוק את תחזית המלחמה כפי שקרתה. יש חשבת מאורגן, דברים ברורים, 700 איש בחור, איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל השערה ולא יחתי, יצאו למלחמה, אספו את כל האנשים, כולם מחוממים, 400 אלף איש, הייתי מגיד אותם כאספסוף. ואם אני אתן דוגמה, לא נקריא את זה כדי שלא נרוץ על יותר מדי פרקים, אבל נלך לסיפור הפורסם של הצד חושי והצד אבשלום. אני חוזר למלחמת דוד ואבשלום ביער אפרים. לא הצד חושי והצד אבשלום, הצד אחיתופל. הצד אחיתופל והצד חושי. חושי היה, אחיתופל היה איש חכם, ששאלו בו. והוא מציע, אני אבחר 12 אלף איש, אני יוצא הלילה ואני מדביר אותו. חושי רצה לתת עצה מכשילה. מה הוא אמר לדוד? מה הוא אמר לאבשלום? חס וחלילה, אל תיתן לאחיתופל לצאת לפני מעשה לביש. תאסוף את כל ישראל, כולנו נבוא, כולנו נצא למלחמה. כדאי לך בצורה כזאת, אנחנו נצליח ודאי לנצח אותה. מה קרה? הובסו. עם שלם יצא למלחמה ביער אפרים, אף אחד לא הכיר את המסלול, לא הכיר את הנתיב, לא ידעו שום דבר, לא היה פיקוד, לא כלום. אספסוף יוצא למלחמה בכאלה כמויות. אחיתופל רצה לקחת צבא יהודי, מאורגן, יודע בדיוק לקראת מה הולך, וככה מנצחים במלחמה. כשיש לך צבא יהודי ומאורגן, כך מנצחים במלחמה. אתה יוצא נגד הצבא המצומצם של דוד עם כל העם, אחרי 10 דקות של מלחמה, אף אחד לא ידע מי נגד מי. כלל ברזל. 400 אלף איש יוצאים למלחמה, שום פיקוד, שום תכנון, שום הערכות, שום דבר. בני בנימין הכירו את השטח, החזית הייתה ארץ בנימין. לאנשים לא היו מפות טופוגרפיות, לא היה שום דבר. אנשי בנימין מכירים את השטח, הכירו, יצאו, במשך יומיים ניצחו, יופי. דבר פשוט לנצח שבע של 400 אלף איש. ואפשר להביא דוגמות לדבר הזה מההיסטוריה הצבאית לאורך כולה ובכל מקום. יש לך צבא יהודי מאורגן של קולע על השערה ולא יחתי, אתה תנצח צבא של 400 אלף איש. מה קרה ביום השלישי? נסתכל מה קרה ביום השלישי. כתוב, עלו כי מחר אתננו בידיך. פרק כף פסוק למד, ויעלו בני ישראל לבני בנימין ביום השלישי ויערכו אל הגבעה פעם בפעם. ויצאו בני בנימין לקראת העמון תקום מן העיר, ויחלו להכות מעם חללים, כן, יפה מפה מזוע שאחת עולה מבית אל, ואחת גבעת המסדק 30 איש, ויאמרו בני בנימין, ניגפים הם לפנינו כבראשונה, ובני ישראל אמרו, ננוסה ונתקנו מן העיר אל המסילות, וכל ישראל קמו איש ממקומו, ויערכו בבעל תמר, ועורב ישראל מגיח ממקומו ממערי גבה, ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל, והם מלחמה כבד, והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרעה, ויגוף אדוני את בנימין לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום 25,100 איש, כל אלה שלף חרב. הסגנון פרשת פלגש בגבעה קשה מאוד. לא נעמוד עכשיו על כל פסוק, ורק נגיד ביום השלישי חל מהפך. לא בתוצאה. חל מהפך בתפיסת המלחמה. בני ישראל למדו לתכנן מלחמה, שמו עורב, כמו אצלנו, כל בני ישראל ברחו, העורב קם, שרף את העיר. ניהלו מלחמה עם מחשבה. בני בנימין, מה קרה להם ביום השלישי? התחילו לזלזל באויב ואמרו, זה הולך לנו בקלות. שחל מהפך בחשיבה, חל גם מהפך במלחמה. המון דמיון בין המלחמה באה לאותה מלחמה שהייתה שם. הווה אומר, מסקנה מן הדברים, כשהקדוש ברוך הוא אומר עלו אליו, וכשהקדוש ברוך הוא מבטיח עזרה, אין הכוונה לעזרה, אתה תשב בצד, או אתה תתעצל, או אתה לא תעשה שום דבר, והקדוש ברוך הוא ינהל במקומך את המלחמה. נאמר, כי תראה חמור זה שונאך, רובץ תחת מסעו וחדלתה מעזוב, לא עזוב, תעזוב עמו. אם בעל החמור יושב בצד, אתה לא צריך לעזור לו. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו עזרה במלחמה, זה לא פותר אותנו מניהול מערכה כמו ש... בואו נגיד במושגים שפעם הם מדברים, מניהול מערכה כמו שגוי מנהל מלחמה. מנהל מלחמה עם ראש של גוי, לא עם ראש של יהודי. אין לנהל מלחמה עם ראש של השם יעזור. צריכים לבקש את עזרתו של הקדוש ברוך הוא. אתה תעשה את מה שאתה יכול, ועם כל תכסיסי המלחמה, ועם כל דרכי המלחמה, ועם בחירת הצבא הטוב ביותר, הקדוש ברוך הוא ייתן את הרוח הגבית. הוא ייתן את הרוח הגבית, הוא ייתן את העזרה, הוא יכשיל את האויב. כשלא עשו את זה, קודם כל, התשובה, מעשה התשובה שהיו צריכים לעשות במלחמת האי, זה לא רק לבאר את השין גימל, או במקרה הזה את החן, אלא הקדוש ברוך הוא אומר כמצווה, שים לך עורב מאחורי העיר. אני רק מנסה לדמיין לעצמי את החוויה הזאת, לעמוד בצבא יהושע, ולשמוע אותו מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשים עורב מאחורי העיר, והוא שם את העורב. לשמוע אותו מברך את זה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, הוא צריך לברך, אשר קדשנו במצוותיו. ואיך מברכים כזאת ברכה, ומה המשמעות אחר כך של צבא, כשהוא מתנהל עם כזאת מלחמה. והוא שם עורב מאחורי העיר. כאן אני אעיר הערה, מה שדיברתי על שני העורבים, ורוצה לדבר באמת על מחדל חשוב מאוד של המודיעין, ושעולה אחר כך גם מתוך השתלשלות הפסוקים. נראה את זה עוד מעט. אחת הנקודות שהמודיעין לא הבחין בה, הייתה, מישהו רוצה לנסות? אחת הנקודות, יכול להיות שמישהו ענה, אבל אני לא שמעתי, אז אני אענה, את זה אני אשמע. אחת הנקודות שהמודיעין לא הבחין בה, ושמודיעין טוב היה אמור להבחין בה, זה הקרבה האסטרטגית בין העין לבין בית אל. ממערב לעין נמצאה בית אל, כולנו מכירים את הפסוקים בספר בראשית על אברהם, בין בית אל ובין העין, בית אל מים והעין מקדם. הקרבה האסטרטגית הזאת הייתה קריטית. העין נמצאת על גבעה, אנחנו יודעים לזהות אותה היום. בית אל נמצאת על רמה אחרת, באמצע ואדי, יכול להיות שאת פשוט נלכדו שם באש צולבת. אני אתכוון למלחמה הראשונה. לא שמו לב לתאום שעשוי להיות בין העין לבין בית אל, החליטו רק לכבוש את העין ולא לכבוש את בית אל, ולא שמו לב לתאום שעלול להיות בשתי הערים האלה. כשמתוארים פה שני עורבים, בית אל הייתה עיר קטנה יותר, על פי הבנתי העורב שמושם מים לעיר, הוא מושם בעצם ממזרח לבית אל, ויש אם כן שני עורבים, עורב אחד שמתכונן לעלות על בית אל, עורב אחד שמתכונן לעלות על העי, ובאמת נראה את המשך המלחמה, וזה טעות פשוט בקריאת שטח, זה דבר שעלול לקרות, אבל זה עלול לקרות בעיקר כשמזלזלים. איפה כתוב כאן בית אל? כתוב כאן. בסדר, בקיצור, שכחתי איפה הפסוק, לא נסתכל על זה כרגע, אבל שם במכה אחת נכבשו, תמצאו את זה, תגידו. מה? איפה ברח לי? לא, זה בין בית אל, אבל אחר כך כתוב. כן, בקיצור, גם בית אל נכבשה באותה מערכה. היו שם שתי ערים, הן גם די קרובות, כשמכירים את השטח. ובסופו של דבר, כאמור, כשחזרו בתשובה, שמו מערבים, נלחמו כמו שצריך, צריכים לזכור שבמקביל לכך שהם חזרו בתשובה, מה קרה לאנשי העי? אנשי העי חזרו בשאלה. כלומר, אנשי העי במלחמה הראשונה נלחמו, במלחמה השנייה זלזלו. כן? זלזלו. קרה מה שקרה, שוב המלחמה וההצלחה, קשה לתאר כזאת הצלחה ובלי הרוגים בכלל, בלא לתאר את עזרת השם בעניין, אבל הדבר הצליח, יצאו עם ארון השם, יצאו עם הכל. אני רוצה לעבור לפירוש נוסף. הפירוש הנוסף מתחבר עם הפירוש הראשון. נתתי עד עכשיו מערכה אחת. אני עובר למערכה שנייה, אתם יכולים לשתות מים מי שרוצה, ואני עובר למערכה השנייה. שאלה גדולה, אני לא אספיק כרגע גם לקרוא מקורות, ולכן אומר את הדברים בקצרה. שאלה שנתחבטו בה גדולי התנאים, גדולי האמוראים, בתוספתא, במחילתא, בגמרא, במסכת סוטה, בתלמוד הירושלמי. עולה שאלה שקשורה לפסוקים בפרשת כי תבוא, פרק כ"ז בספר דברים. פרק כ"ז פסוק א', ספר דברים. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן, אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והקימותה לך אבנים גדולות ושדת אותם בסיד. וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך למען אשר תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהיך אבותיך לך. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בסיד. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה וכולי. ואז נאמר, אני מדלג לפסוק י' א', ויצב משה את העם היום ולאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה וישכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי. שם נכרתת הברית. נסתכל סוף פרק כ"ח, אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרתתי איתם בחורב. הברית הזאת נכרתת מחדש בין הר גריזים להר עיבל, כמובן בהר עיבל. מתי זה קרה? כתוב והיה ביום אשר תעברו את הירדן. על בסיס זה התוספתא מספרת לנו שבאמת ביום שעברו, כלומר התוספתא מתקשה בזה, איך ביום שעוברים את הירדן מגיעים להר גריזים להר עיבל. אז באמת אחת הדעות, דעתו של רבי יהודה, שהיו, הקימו שם שתי גבשושיות וקראו להם גריזים ועיבל, ליד הירדן. ואז זה לא גריזים ועיבל שאנחנו מכירים. דעות אחרות מדברות על נס, כלומר הלכו באותו יום עד גריזים ועיבל, חזרו בחזרה לירדן. דברים שכדי להבין אותם אנחנו צריכים שיעור שלם שאין לנו. דעתו של רבי ישמעאל במחילתא, שמעמד גריזים ועיבל היה כעבור 14 שנים. אחרי 14 שנים שכבשו את הארץ וחלקו אותה, אחרי 14 שנות הכיבוש, ניתן לומר, אז היה מעמד בגריזים ועיבל, היי נאמר ביום אשר תעברו את הירדן, גם היה. יום ארוך, יום האריכתא כזה, יומו של הקדוש ברוך הוא. המשותף לשתי השיטות האלה, שהן בעצם מזיזות את המעמד ממקום שהוא כתוב למקומות אחרים, נדמה שכשלומדים את הדברים על פי פשוטו של מקרא, וכמו שלמדו כאן הברבנל והמלבים, אז בואו נקרא מתי זה קרה. ספר יהושע, מלחמת האי, פרק ח', בסופו של דבר אמרנו, ויסוב יהושע את האי וישמע את אל עולם שממה עד היום הזה, ואני עובר בפרק ח', פסוק ל'. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. כאשר ציווה משה ואת אדוני בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות לאדוני ויזבחו שלמים, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטם, ושופטם עומדים מזה ומזה לאהרון נגד הכהנים, הלוויים נושא אהרון ברית אדוני, כגר כאזרח, חצי מול הר גריזים וחצי מול הר עיבל, כאשר ציווה משה ואת אדוני לברך את העם ישראל בראשונה וכו'. מה משמעות הדברים? שאחרי מלחמת האי, יהושע למעשה מפסיק את המלחמה והולך לבנות מזבח בהר עיבל. והיכן נרמז בתורה שהדבר הזה צריך להיות אחרי מלחמת האי? אני רוצה כאן להעלות את האפשרות שזה לא היה צריך להיות אחרי מלחמת האי, זה היה צריך להיות קודם. אני לא יכול להגיד לפני מלחמת יריחו, כיוון שנדמה לי עולה תחושה ברורה שמלחמת יריחו הייתה חלק ממעבר הירדן. אני אינני יכול לתאר לעצמי, לא נוכל להאריך בזה, אינני יכול לתאר לעצמי את מעבר הירדן, זה מין משהו שנשמע הזוי לחלוטין, שהמים עומדים נד אחד ושאר המים תמו ונחרטו. כן, כלומר, מים פתאום נעצרים
והמים בהמשך נחרטים, פשוט זורמים לים המלח, ופתאום הירדן מתייבש ועוברים 60 ריבוע אנשים. מדובר כשהירדן מלא על גדותיו כל ימי קציר, בואו נגיד לעבור היום את הירדן לא צריכים שום נס. אבל לפני שהקיבוצים בצפון לקחו את המים, ולפני שהסורים יתו, ולפני שהחיזבאללה לקחו את החצבני, ולפני 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 מפעל ירדן נגב, סליחה, כנרת נגב המוביל הארצי, ולפני ולפני ולפני, אז הירדן היה נהר קצת יותר גדול, ובאביב הוא היה נהר ברוחב 1.5 קילומטר, הוא כלל את כל מה שנקרא גאון הירדן, הזור בלעז. והכל זרם, ואיך הכל מפסיק. אלה דברים שאני לא יכול לתאר אותם בלי לדבר על משהו שקשור כנראה ברעידת אדמה וגוש הרים שניתן לראות אותו קטוע שם, שפשוט נע ונפל לתוך הירדן וחסם אותו למשך כמה שעות. כן? הגוש הרים שהיום הולך עד קצת לפני ליד צומת גשר אדם פשוט המשיך הלאה. יש גם ראיות לדבר הזה, וכנראה נע ופשוט נפל לתוך הירדן וחסם את הזרימה למשך כמה שעות. עברו, גמרו לעבור, הגוש פרץ והמשיך. כמובן, הכל קרה בדיוק כשכפות רגלי הכהנים עזבו את הירדן. אבל צריך להיות איזשהו בסיס, איך הדברים התרחשו. ויש להניח שאותה רעידת אדמה המשיכה אחר כך לנפילת חומות יריחו. אותו זעזוע, אגב, כל המקום נמצא במקום שרגיש לזעזועים, וזה דבר שקורה בו לפעמים. ולכן כיבוש יריחו, נדמה לי, והצורך להקים ראש גשר היה חלק ממעבר הירדן. מיד אחר כך אני מעריך שהיו צריכים לעלות לגריזים ועיבל ולכרות ברית לפני שכובשים את הארץ. אבל ראו כיתו וראו שהמלחמה הולכת, שלחו מרגלים, בואו נמשיך את המלחמה, צריכים לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, בסדר, יש זמן. לא, אין זמן. יהושע מפיק את הלקח. הלקח הראשון ממלחמת האי היה כמובן, ממלחמת האי הראשונה היה לעשות דין באחד. הלקח השני היה לשים עורב, לשלוח את כל הצבא, לצאת למלחמה עם ארון ברית השם, ולצאת למלחמה כמו שצריך. עם כל הכלים ועם כל האמצעים, וכמובן בראש ובראשונה עם ארון ברית השם. לקח שלישי, מיד אחרי מלחמת האי, ללכת ולכרות את הברית שנצטווה יהושע בהר עיבל, ורק מכוחה, בסופו של דבר, לנהל את המלחמה לארץ, שהרי לנהל את המלחמה לארץ שלא מכוח הברית עם הקדוש ברוך הוא, אז נגיע בדיוק לאן שהגיעו במלחמת האי הראשונה. לדבר שאני רוצה להגיד עכשיו, יש המשך ברור, שמבחינה מתודית הייתי צריך להגיד אותו עכשיו. אני חושש שאם אני אגיד אותו אני לא אספיק דבר יותר חשוב, אז אני אהפוך את המתודה, ואם אני אספיק אני אחזור למה שאני צריך להגיד עכשיו. לא נורא, אני רוצה להגיד דבר הרבה יותר חשוב. בסופו של דבר קרה אסון, נהרגו 36 אנשים, הייתה תבושה, עם ישראל הפיק את הלקח, פצע שחבשנו אותו. האם רק פצע שחבשנו אותו ונשארנו עם איזשהו מום, או אולי גם ניתן להפיק מכאן גם תועלת. ולפעמים ניתן להפיק תועלת גם ממכות, וכוונתי לא רק לדברים המקובלים, חזרה בתשובה והפקת לקחים, אני מתכוון גם לדברים נוספים, ודברים שאני חושב יש להם משמעות לא קטנה גם היום. אני חוזר למלחמת האי. ואני חוזר לדברים המאוד קשים שאמר שם יהושע, למה העברת אותנו את הירדן ולא עלנו בנשב בעבר הירדן? וכמו שאמרנו, אם זה לא חטא מרגלים, אז אני לא יודע מה זה חטא מרגלים. ואני רוצה קודם כל ללכת לסיומה של המלחמה, לא של המלחמה באי, אלא של המלחמה הכוללת, ולנסות לפענח, לפחות בדיעבד, דברים שאולי לא הייתי מבקש שיהיו לכתחילה שיהרגו 36 אנשים, ודאי שלא הייתי מבקש את זה, אבל לפחות בדיעבד, מה הייתה על משמעות נוספת של הצד השני של המטבע, של התבוסה. נלך לפרק י' א'. פרק י' א', יש לנו סיכום.
של המלחמה. אני קורא פרק י' א' פסוק ת' ז'. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן ואת השפלה ואת הערבה ואת הר ישראל ושפלתו. מן ההר החלה כעולה שעיר ועד בעל גד בביקת הלבנון, תחת הר חרמון ואת כל מלכיהם לחד ויקם וימיתם. ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל. בלתי אחיווי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. כי מת אדוני הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם, לבלתי היות להם תחינה כי למען השמידם כאשר ציווה אדוני את משה. אז אם כאן אצבע, אנחנו נחזור לכאן. נלך רגע אחד לדברים פרק כף, פסוקים מפורסמים מאוד. פרק כף פסוק י' בדברים. כבר אני רואה שלא אספיק את מה שרציתי מקודם, לא נורא. כי תקרב אל עיר להילחם אליה, וקראת אליה לשלום. והיה עם שלום תענך ופתח לך, והיה כל העם הנמצא והיו לך למס ועבדוך, ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה וצרתה עליה. ונתנה אדוני אליך בידיך, והקיטה את כל זכורה לפי חרב, רק אנשים ואתה והבמה, וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך אשר נתן אדוני אליך לך. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד אשר למערי הגויים האלה הנה. רק מערי הימים האלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לא תחיה כל נשמה, כי אחריהם תחרימם, החיטי והאמורי והכנעני והפריזי החיבי והיבוסי, כאשר שמחה אדוני אלוהיך. בניגוד ל... אנחנו מכירים בדרך כלל את רש"י, אנחנו יודעים חומש עם רש"י. רש"י הוא פה שיטת כמעט לגמרי שיטת יחיד, צריך לדעת את זה. נגד הרמב״ם, הרמב״ן, הרשב"א במסכת גיטין, בעלי התוספות וכמעט כל הראשונים. כולם מבינים. שצו לא תחיה כל נשמה נאמר רק במלחמה. לקרוא לשלום צריכים גם לערי הכנעני. כלומר, מצוות קריאה לשלום גם לערי הכנעני. רק אם הם נלחמים נגדך, אתה נלחם נגדם עד הסוף. ובלי פינצטה את מי הורגים ואת מי לא. קריאה לשלום גם לכנעני. בואו נתאר לעצמנו. עם ישראל עובר את הירדן. כבר ניצחו את סיחון ואת אוג. רחב, הזונה, מספרת לנו את האווירה בארץ כנען, כי שמענו את אשר אורי השם את מי אסוף ימסוף מפניכם, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג אשר החרמתם אותם, ונשמע וימאס לבבינו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא האלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת. אפשר להגיד זאת רק רחב, זה לא נכון. כתוב אחרי מעבר הירדן, ויהי השם את יהושע, ויהי שומרו בכל הארץ. תראו, זה פסוק שנאמר אחרי מלחמת יריחו. ויהי, פרק ו' פסוק כ"ז, ויהי אדוני את יהושע, ויהי שומרו בכל הארץ. לפני כן כשעברו את הירדן, פרק ה', ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם וימאס לבבם ולא היה בבם עוד רוח מפני בני ישראל. אני מעריך במצב הזה, אילו היה גם בעין ניצחון קל, מה היה קורה? הם כולם היו נכנעים, קורטים ברית שלום, אנחנו היינו יושבים פה, כמו שישבנו פה עם הגבעונים, עד שהם הוציאו לנו את הנשמה בימי שאול, ולא נטפל בזה כרגע, ככה היינו יושבים פה עם כל הכנענים בפנים. מכוח מה היה מתפתח עם ישראל, איך היינו יוצאים מתוך כל העזרות שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו מבריתות עם הכנענים ומחיתון עם הכנענים, אם כל הכנענים היו נכנעים ויושבים כאן. והיה צריך לקרוא להם לשלום. אז כתוב, מה הבעיה? העליתי בעיה, אבל יש פתרון, יש פתרון פשוט לבעיה שאמרתי. בואו נקרא את הפתרון הפשוט של הבעיה שאני אמרתי. באמת פתרון פשוט וחד וחלק. כי מעת אדוני הייתה לחזק את ליבם, לקראת המלחמה את ישראל, למען החרימה, לבלתי היות להם תחינה, כי למען השמידם אשר כאשר ציווה אדוני את משה. אין בעיה, פתרנו את הבעיה. הקדוש ברוך הוא יורד משמיים, מכניס לכל הכנענים אלקטרודה בתוך המוח, והם מחליטים להתחזק למלחמה עם ישראל. נפתרה הבעיה. זה לא עובד כך. קדוש ברוך הוא לא משתיל לאף אחד אלקטרודה בתוך המוח או בתוך הלב. מה פירוש כי מעת השם הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל? כשהם ראו את הניצחון של האי על ישראל, הם אמרו, אפשר. כנענים, מספיק שראו פעם אחת שניתן לנצח את ישראל, הם אמרו, רגע, אפשר. אני זוכר תיאור, אני חייב פה לשתף אתכם שנייה אחת. ספר קראתי בנערותי של ארתון קונן דויל על שרלוק הולמס. כן, כלבם של בני בסקרוויל, ספר מפורסם מאוד. מתאר איזשהו כלב מפלצתי שגורם יראה נוראית מפני כולם, והנה התנגשות בינו לבין שרלוק הולמס, והוא יורה, ושם ערפל כבד וכו', פוגע לו בקצה הרגל, והכלב מתחיל טיפ-טיפה לצלוע. עדיין רץ, מתחיל טיפ-טיפה לצלוע. ופתאום אומר שרלוק הולמס, רגע, אפשר. אילו זה הייתה איזו דמות מיתולוגית כזאת, כמו שניסו לתאר שם הכלב הזה, הוא לא היה צולע אפילו קצת מחמת כדור. היה ניסיון של בעל הכלב הזה לשוות אותו לדמות מיתולוגית שאי אפשר לנצח אותה. הכלב צלע רק קצת, אומר הבלש המפורסם, סימן שאפשר. 36 איש מתוך 60 ריבו, אם נשווה את ישראל לכלבם של בני באסקרוויל, זה כלב שקיבל יריעה בציפורן של הרגל והוא קצת צולע. אבל כל עמי כנען מה אומרים? אפשר. את האנשים האלה אפשר לנצח. קודם כל הם לא נכנעים. דבר שני, ומבחינה אסטרטגית מבחינתנו חשוב יותר, הם מוכנים לצאת נגד ישראל לשטח הפתוח למלחמה. אם פעם אחת הם הבריחו את ישראל, הם מוכנים לצאת נגד ישראל לשטח הפתוח למלחמה. לישראל לא היו כלי מצור. כלי מצור ודייק וסוללה אלה דברים שנוצרו רק בתקופות הרבה יותר מאוחרות, ניתן לעשות אותם רק כשיש לך המון שבויים, שאתה יכול לשלוח אותם לבנות סוללה מתחת האויב, לא היו לישראל כלים איך לפצח מצור. אז מה נגיד? מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא כמו שהחריב את חומות יריחו, ככה יחריב את כל החומות. זה לא עובד. את חומות יריחו, הקדוש ברוך הוא החריב, ובשאר המקומות הוא אמר, קדימה יסתער. איך? יש ערים מבוצרות, אין לעם ישראל כלים להילחם נגד זה. אבל הם יוצאים לשטח הפתוח פעמיים בשתי המלחמות הגדולות. פעם אחת, אדוני צדק וכולי, כשהולכים שם להילחם נגד גבעון, ובפעם השנייה המלחמה במי מירום, שכולם נועדים יחד בשטח הפתוח למלחמה עם ישראל, ושם יהושע תופס אותם. ואז הוא רודף אחריהם ואומר, אל תתנו לבוא אל הערים, והוא תופס אותם בשטח בחוץ. אותם 36 אנשים שמתו, בסופו של דבר התברר שלא מתו לשווא. הם גרמו, בכך ובתבוסה הישראלית בעי, גרם השם לחזק את ליבם, גם שלא להיכנע, וגם, וזה יותר חשוב לנו, להעיז לצאת לנגד ישראל למלחמה בשטח הפתוח. ושם הם הוכו ושם הם הובסו. עולה מכאן, שהגענו למצב של במקום של בעלי תשובה עומדים, או הייתי אומר יותר, שגדולה תשובה, שזדונות לא רק נהפכות לו לשגגות, אלא נהפכות לו לזכויות. שהתבוסה בעי, לא רק שכופרה בניצחון שהיה בעי, אלא בסופו של דבר גרם למנוף, התבוסה הזאת גרמה למנוף, וליכולת לצאת למלחמה ולנצח את כולם ולהגיע ולכבוש את ארץ חמדה שהנחיל השם לאבותינו. תודה רבה.